הכוח של אותם מוסדות מתוך המוסדות הלאומיים יותר, הסנהדרין, המלך וכו'. וכבר אמרתי ישר בהתחלה, כשהתחלנו את כל הנושא הזה, שהמהלך ההיסטורי הוא קצת פרדוקסלי. הוא פרדוקסלי בגלל שאנחנו במאה ה-11, התחיל אמרנו אז, במאה ה-11 עשינו איזשהו מעבר מהמישור הלאומי למישור הקהילתי. ניסיון לראות בכל קהילה איזה מיקרו-קוסמוס של האומה כולה, עם המוסדות, עם הכל. מה קורה כשחוזרים לארץ עכשיו, כן, לפני 50 שנה, 100 שנה התחיל, אבל המדינה 60 שנה. אז מה שקורה, מחפשים מקור לתוקפן של חוקי המדינה, ולמרבה הפלא, לפחות חלק מהמקורות שמביאים, חלק מהפוסקים שדנו בעניין, מביאים לזה מקור מחוקי הקהילה. זאת אומרת, חוקי הקהילה ניזונו מזה שיש דבר כזה שהאומה כולה נקראת ציבור, וכשיש לה מוסדות, אז יש להם סמכויות, מלך, סנהדרין וכו'. וכשהאומה מתפוררת לקהילות, אז בכל קהילה יש במיקרו את מה שיש במקרו. מה קורה כשחזרנו הנה? לכאורה חזרנו בעצם לתפקד כעם ריבוני במסגרת לאומית, ואז הייתי מצפה שנשאל את עצמנו מה סמכותם של המוסדות, מה תוקף החוקים וכו'. השאלה לא תתחיל, הרי מזה יצאנו. זאת אומרת, יצאנו מזה של האומה, זה ברור שיש מוסדות ויש להם סמכות והכל ברור. כל השאלה הייתה איך לבסס את סמכותם של מוסדות של קהילות. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה למצב של תפקוד כאומה, ומתברר שאנחנו מאוד נבוכים, לפחות עוד פעם ברמה התיאורטית. מאוד נבוכים, אני לא חושב שפרקטית מישהו באמת מערער על זה, אבל זה אני
אגיד כאן. קהילה, ממתי קהילה הופכת לאומה? אנחנו, נכון שכיום, מזה פחות מ-50 שנה, היישוב היהודי בארץ ישראל הוא קהילה היהודית הכי גדולה בעולם. אבל זה, מה אנחנו יותר טובים מהקהילה היהודית של פולין? גם שם יש 3 מיליון נפש.
לא, לא, זה לא שאלה מספרית. אין מעלינו ריבון. אין ריבון אחר מעלינו. זה לא, קהילה תמיד עובדת תחת מעטפת ריבונית. יש איזושהי ריבונות. עכשיו, אפילו בבבל, שעדיין התפקוד היה תפקוד כלל לאומי, היה ריבון גוי, המלכות של בבל, מעליהם. אבל היא נתנה להם איזושהי מידה, או מידה רבה של אוטונומיה, ולכן זה עוד לא היה שבר מאוד משמעותי לעומת מה שהיה בארץ בתקופה שעוד היינו עצמאיים. היה שם איזה פער שהיינו בארץ ולא עצמאיים, אבל...
אז אנחנו אולי לא ריבונים, כמו שהרב אמר, אבל אנחנו, יש לנו מידה סבירה של אוטונומיה.
טוב, אני לא מתכוון לאום ולחצים בינלאומיים. בסך הכל, אנחנו ריבונים. זאת אומרת, מי זה אנחנו? אתה מתכוון לכל הציבור פה בארץ או לחלק הדתי?
לא, 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 לכל הציבור.
אני חושב שזאת ריבונות, כמו כל מדינה אחרת, שהיא לא מעצמה והיא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אבל בסך הכל אנחנו במצב ריבוני. זה מה שנקרא ריבונות היום בכפר הגלובלי שלנו. בכפר הגלובלי שלנו ריבונות פירושו לתמרן במסגרת היכולת שלך בתוך מערכת הלחצים הכלל לאומית. זה היה תמיד. היום זה יותר לוחץ, כי המרחקים קטנו, האפשרויות ללחוץ גדלו. זה לא מה שהיה פעם, כשמישהו היה מחליט לתת עליך למלחמה מאמריקה, היית יכול לחכות לו כמה שנים עד שהוא יגיע בכלל. אתה לא יודע אפילו הוא יוצא עליך. היום בטלפון, מחר בבוקר אנחנו מפציצים אותך. זאת אומרת, או מחרימים אותך כלכלית, לא משנה. האפשרות להגיע ממקום למקום ועוצמות הלחצים יכול להיות שהן יותר חזקות. אבל בגדול תמיד מדינה ריבונית היא ריבונית ברבון מוגבל. אלא אם כן אתה איזה שליט כל יכול של כל העולם, אבל בסדר, לא חושב שהייתי אומר שכל מדינה אחרת שהיא לא אימפריה מספר אחת בעולם היא לא ריבונית. היא ריבונית במגבלות, באילוצים שבתוכם פועלות מדינות ריבוניות. ואז מה שקורה, אנחנו מחפשים בסיס לסמכותם של המוסדות במדינה הריבונית שלנו, ומתברר שמה שאנחנו מוצאים זה לא חזרה לדיני, לא תמיד, חזרה לדיני המלכות, הסנהדרין וכו', אלא בעצם המשך הקהילה, מה שיוסי אמר קודם, אנחנו רק קהילה גדולה. בעצם המוסדות יש להם מקבלים את סמכותם, כיוון שאנחנו יודעים שבהלכה, כפי שהיא התגבשה באלף השנים האחרונות לפחות, אז יש כבר תוקף לתפקיד של מוסדות קהילה, וכיוון שכך, המוסדות של הציבור פה במדינת ישראל לא יותר גרועים מהמוסדות של קטריאלבקה. אז כיוון שכך, אז יש יש לנו מקור לסמכות הזאת, אבל צריך לשים לב לאבסורד ההיסטורי, שיש לו כמובן סיבות טובות. אני לא חושב שקשה מאוד לדלג עליו, אבל זה אבסורד היסטורי באיזשהו מובן, שאנחנו חושבים שחזרנו חזרה ברמה מסוימת למצב שהיינו לפני הגלות, אבל למעשה ההלכה ממשיכה באופן מונוטוני, היא לא חוזרת, היא ממשיכה מהנקודה שבה היא יצרה. אם היא הייתה בשלב שבו הקהילות היו הרשות הבסיסית, התוקף העליון ביותר, לא היה משהו מעל הקהילה מבחינה יהודית, אני מתכוון, אז במילה גם עכשיו אנחנו בסך הכל לוקחים את המוסדות של הקהילה ומיישמים אותם על מה שקורה כאן. אנחנו לא חוזרים חזרה אחורה, אנחנו ממשיכים קדימה מאותו מקום שהיינו קודם, אנחנו פשוט מיישמים את זה עכשיו על המציאות החדשה. יש פה משהו שהוא מאוד טבעי כמובן, במובן, הוא אולי פרדוקסלי, אבל הוא מאוד טבעי. בדרך כלל לא חוזרים אחורה, בדרך כלל אנחנו ממשיכים מאותו מקום שבו היינו, כבר דברים קיבלו משמעות, כבר דברים יש קונוטציות, ואתה לוקח את מה שאיתו חיית עד עכשיו, ומיישם אותו על הנסיבות שנוצרו מעכשיו. כך שזה מאוד טבעי, אבל כשמסתכלים באיזשהו מבט פנורמי יותר, אז רואים שיש פה בכל זאת איזושהי מידה של אבסורד.
מה?
לחזור אחורה, פירושו בכלל לא לשאול שאלה מה תוקפם של חוקי המדינה. מישהו שאל שאלה מה תוקפו של דוד המלך? לא לחזור אחורה במובן של לחזור לסוסים ועגלות. או למלחמות פרשים.
על דוד המלך אנחנו באמת לא יודעים מה שלו, אבל האם לא שאלו שאלות כאלה על חשמונאים, על אגריפה?
חז"ל לא העלו בדעתם לשאול שאלה כזאת. באמת בתנ"ך אין תיעוד לדיונים הלכתיים, אז אני לא יודע. אבל לפחות חז"ל מתייחסים כדבר מובן מאליו לסמכותו של מלך ישראל, של סנהדרין, אין מה לדבר בכלל. זה רק עכשיו שנוצרו קהילות, בוא נשאב מהמובן מאליו הזה וניישם אותו בדבר החדש. אז עכשיו ברור שאנחנו לא, זאת אומרת, לפחות לא יותר גרועים מחז"ל, אם בעיני חז"ל זה המובן מאליו, אז מבחינתנו זה גם בסדר. אנחנו לא הולכים להתווכח עם חז"ל כרגע, לפחות לא בתוך ההלכה. אז מה הבעיה? אני אומר, הנה חזרנו, הכל בסדר, יש לנו מלכות משלנו, אנחנו ריבונים, למה אנחנו כל כך מוטרדים מהשאלה מה התוקפם של חוקי הכנסת? מי אמר בכלל שיש להם סמכות? רגע, זה מלך, זה קהילה, זה ראשי הקשיבת טובי העיר? עוד לפני שעונים את התשובות, ההתלבטות היא התלבטות שלא הייתה אמורה בכלל להיות. כיוון ש...
אני רואה את זה ממערב מסתמר, היה ראש הממשלה...
לא, אני אמר, זה אני אגיע עוד רגע. אני חושב שזה...
אבל אופיאנסקי הולך לא כל כך בקלות בתור ראש עיר.
כמו שאול אמר לשאול, זה קרא מלכותך מלך, משהו כזה, אני לא יודע, בציטוט המדויק, אז זה בעצם ההלכה רואה כך את השלטון הלא דתי.
זהו, ברור, הרי אנחנו, בתוך עמנו אנחנו יושבים, לא התכוונתי להתאמן. התכוונתי רק לצייר את האבסורד, אבל יש לו סיבות טובות לאבסורד.
דתי שנשמע לנביאי ישראל, לרוח נביאי ישראל,
נכון, זאת אומרת, אז ברור שזאת התשובה, זאת אומרת, אני רק ניסיתי לצייר את הציור, אבל ההסבר הוא מאוד ברור כמובן, זאת לא הייתה ביקורת מה שאמרתי קודם, זה היה פשוט תיאור שבא להסביר שלמעשה אנחנו לא באמת חזרנו אחורה, לא רק נורמטיבית, גם היסטורית לא. זאת אומרת, זה לא שההלכה מפגרת אחרי המציאות. המציאות עצמה לא חזרה אחורה, אנחנו לא חזרנו למלכות בית דוד וסנהדרין, לצערנו אני חושב, לא חזרנו לפחות נכון להיום. וכיוון שכך היישום של המושגים ההם לגבי המצב היום הוא יישום מאוד מאוד לא טריוויאלי, ולכן לא פלא שאנחנו עושים את זה באיזה מטמורפוזה דרך מושג הקהילה. עכשיו, דרך מושג הקהילה, אנחנו עוברים דרך מושג הקהילה, אבל בכל זאת צריך לשים לב טוב, יש פה הרחבה לא קטנה. זאת אומרת, בכל זאת מדינה לוקחת לעצמה יותר סמכויות מאשר שיבת טובי העיר. ולכן גם אם אנחנו מבססים את הסמכות של המדינה על המושג שיבת טובי העיר, אנחנו מבססים אבל מרחיבים מאוד. ואני קצת אדבר על זה היום. אנחנו מרחיבים מאוד. אז מבחינות מסוימות יש בעיה לחזור אחורה, מבחינות אחרות אנחנו כן קצת חוזרים אחורה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד שזאת מלכות מהסיבות האלה ועוד, כמו שאני אדבר עוד מעט, אבל מצד שני, for all practical purposes, נדמה לי ש... שיש פה כמעט התייחסות של מלכות, גם אם לא קוראים לילד בשמו. הסמכויות שנותנים למדינה היא סמכות כמו שהיו נותנים לדוד המלך, פחות או יותר. אין הבדל פרקטי. פרקטי אני לא מכיר פוסק רציני אחד שאומר שלא צריך לשמוע בכל חוקי הכנסת, למרבה הפלא אגב. יש איזו תחושה כאילו שפוסקים חרדים... לא, לא, זה משהו אחר לגמרי. אלה דברים אחרים לגמרי, אני לא מדבר על זה. אני מדבר כרגע על חוקים שלא נוגדים את ההלכה, לפחות לפי תפיסתו של אותו אחד. לא אמרתי שאלה כן נוגדים, אבל לפי תפיסתו של כל אחד. אני מדבר כרגע על עצם העובדה שיש פה חוקים של המדינה. זה מחייב בכלל, אבל לפני השאלה, מה עושים כשזה נוגד את ההלכה? בכלל למה זה מחייב? למה יש קונפליקט בכלל? מה הבעיה? נוגד את ההלכה, תזרוק אותו לפר וגמרנו. למה אנחנו מרגישים קונפליקט? כי ברור שגם פה יש משמעות, מצד שני זה נוגד את ההלכה, ואז אנחנו בדילמה. אז יש פה איזושהי סמכות שאנחנו נותנים למערכת הזאת, אז אנחנו מבחינות מסוימות עושים את זה באיזו מטמורפוזה מתוך הקהילה, אבל מצד שני צריך לשים לב טוב, אנחנו כן קצת חוזרים אחורה, בלי להודות הרבה פעמים, בטח בציבור חרדי, אבל אני לא מכיר פוסק חרדי אחד, דווקא הדוגמאות שאתה הבאת הם לא פוסקים חרדים, לא מכיר פוסק חרדי רציני אחד שאמר שלחוקי הכנסת אין תוקף. זה די מפתיע. כי בפובליציסטיקה החרדית זה ברור שזה הכל שטויות ולא חייבים להם כלום ואפשר לרמות את כולם ולכאורה, כן, ככה ההתרשמות. אין פוסק חרדי אחד, הקיצוניים ביותר שבהם. בדיוק עכשיו הייתי, יש פה מאמר של שוחט מעט שהשתמשתי בו לשיעור של היום. יש יהודי בשם הרב מונק מחיפה, וזה פנאט רציני. והוא כתב ספר פאת צדחה. ושוט פעת צדחה, ושם הוא דן בשאלה החשובה, האם כשרודפים אחריי להרוג אותי, מותר לי להתחבא בכנסת המינים, לדוגמה. זאת אומרת, האם מותר להיכנס לכנסת כדי להתחבא שלא יהרגו אותי, או שזה יהרג ואל יעבור, ועדיף שיהרגו אותי, ובלבד שאני לא אכנס לכנסת. זאת אומרת, אתם צריכים להבין...
מדבר על מי שנתפס להנגריה, יש לו לעומק מדבר סיני, והאם ישמור טוב יום טוב שני של גלויות. אז כל התפיסה הזאת שנתפס להנגריה...
אוקיי, אז זאת הגישה שלו. ואפילו אצלו, בשוט, כתוב, לא בזה דברים שבעל פה. זה מאוד מפתיע. אפילו בשוט, הוא אומר, יש דברים שאין... הוא כותב דברים ממש, זאת אומרת, קיצוני שבקיצוניים. עכשיו אני יכול להביא לכם פה כמה דוגמאות ממש... לא מוכן להכיר בשום דבר, מתנגד חריף ביותר. לא חושב שהוא מחשובי הפוסקים היום, זה גם כן לא... אבל בסדר, אבל הוא פוסק, כתב שהוא תמיד חכם, ואפילו הוא, כמישהו מאוד קיצוני, ולא מחויב לאף אחד, הוא לא מנהיג של אף אחד, הוא לא מחויב לכלום. ואפילו הוא בשוט שלו כותב, יש דברים שבהם אין ברירה וצריך להתנהג על פי הכללים פה. ודין עד המלכות היחול אפילו. רק קשיבת טובי העיר. זאת אומרת, יש משהו... בפרקטיקה שקופה את עצמו עלינו, זאת אומרת, מה האלטרנטיבה? כמו שהרבה פעמים שואלים, מה האלטרנטיבה שלהם? זאת אומרת, מה האלטרנטיבה? מה נגיד? שאין איזה תוקף ואין שום דבר ולכן מה? כל אחד עכשיו עם האקדחים ישדוד את השני? זאת לא אלטרנטיבה רצינית, שום פוסק לא יכול באמת להגיד, אוקיי, כל העסק הזה תזרקו אותו לפח, אין, העולם הפקר. מה שאתם רוצים תעשו, אין כללים, אין דבר כזה. זאת אומרת, שום פוסק לא יכול לתת לזה גושפנקה, והשיקול הלכאורה הפרקטי הזה הוא לא פרקטי, זה שיקול הלכתי פאר אקסלנס. זאת אומרת, זה גוף השיקול שעומד בבסיסו, אני אגיע לזה בהמשך, שעומד בבסיסו של העיקרון הזה של דינא דמלכותא הדינא. דינא דמלכותא הדינא זה לא איזה גזירת הכתוב מהתורה. יש איזה פסוק שמביאים, אבל זה לא ביסודו, גם הראשונים כותבים את זה. ביסודו עומדת איזושהי תפיסה שאי אפשר, עולם בלי איזשהו שלטון מרכזי, זאת אנרכיה.
אז אותו אירוע על הרכאות, שמופיע גם אצל פוסקים שלנו,
לא, הרכאות זה משהו אחר.
בתחומים בכרך הראשון, יש מאמר של רב יעקב אריאל, על מושג הרכאות.
זה איזה ויכוח שם.
בכלל נגד
השופטים. אני אגיד על זה מילה, כי זה באמת סוגיה שנושקת כל הזמן למה שנדבר כאן, נושקת ואינה נושקת. יש סוגיה אחרת, שהיא ממש פרשת השבוע אגב, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם ולא לפני אדיוטות, לפניהם ולא לפני אקום, גוי,
כן,
וכולי. זאת אומרת, כן, רש"י זה גם המדרש, שאסור להתדיין בבית משפט של גוי. בבית משפט שהוא לא בית דין הלכתי. זאת אומרת, זה גם אדיוטות, אדיוטות פירושו שופטים יהודים, והם דנים אפילו על פי דיני תורה. רק הם אדיוטות, הם לא ראויים להיות דיינים. זה איסור אחד, והאיסור המקביל זה הרכאות של גויים. הרכאות של גויים זה שיטת משפט אחרת, זה שופטים גויים וכו'. יש איזה ויכוחים קצת על העניין הזה, אבל זה די ברור, אני חושב מהראשונים. יש איזה מחלוקת בין הפוסקים לבין השופטים הדתיים. כל השופטים הדתיים משום מה חושבים שהרכאות זה רק בעיה של המוצא של הדיינים ולא של מערכת המשפט, שלפיה הם שופטים. וכל הפוסקים משום מה חושבים ההפך. אז זה מאוד מעניין, כי לא, אני מדבר גם השופטים תלמידי חכמים, אבל זה מאוד מעניין הקורלציה הזאת. בכל אופן טוב, אז זה אולי... כן, אז זה אולי עוד נדבר פעם אחרת. בכל מקרה אני רוצה להבדיל בין השאלות. זאת אומרת, יש שאלה של האם, מה המעמדה של מערכת המשפט במדינת ישראל? זאת שאלה אחת. אני לא מדבר עליה. אני מדבר על השאלה, מה המעמדה של החוק בישראל? או מה המעמדה של השלטונות בישראל? יכול להיות שאני אגיע למסקנה שהחוק בישראל מחייב, והשלטון בישראל יש לו תוקף כמו מלך. ועדיין יכול להיות שיהיה איסור ללכת לדון בפני שופט לא בבית דין, תורני. אז זה שתי שאלות שלא בהכרח קשורות או לא, זה יש זיקות ביניהם. אמרתי, נושקות ולא נושקות, אבל זה לא אותה שאלה. אני לא מדבר כרגע על הגורם השופט. על מי יהיה הגורם שישפוט. בוא נניח שבכל בתי המשפט יושבים דיינים מוסמכים. אבל עדיין, כל השאר אותו דבר. הכנסת מורכבת אותו דבר, החוקים מתקבלים באותה צורה, הציבור נראה, הכל נראה אותו דבר. עדיין יש מקום לדון, האם יש סמכות לשלטונות האלה, והאם יש תוקף לחוקים שהם מחוקקים. לכן זאת שאלה אחת, השאלה של האם ללכת להרכאות ובתי משפט וכו', זאת שאלה אחרת. יש קשר מסוים ביניהם, אבל זאת לא אותה שאלה, ובשאלה הזאת של ההרכאות ובתי המשפט אני אטפל אולי באיזושהי פעם בעתיד. טוב, אז למעשה, כשאנחנו באים לדון באמת בשאלה הזאת של תוקף המערכת החוק בישראל, אפילו נדבר, נהיה יותר קונקרטיים, אני מדבר על התוקף של חוקים במדינת ישראל, עוד לפני המוסדות וכו', כי בסך הכל המוסדות וכל הגורמים המשטריים האלה, התוקף שלהם בא לידי ביטוי בזה שהם מחוקקים חוקים ופועלים על פיה. אז בעצם אני צריך לדון בשאלה, האם חוקים שהם מחוקקים הם תקפים? ממילא, כמובן גם יכולים לפעול על פיהם. יש קצת שאלה שאולי גם ניגע בה, בשאלה מי הם האנשים שפועלים במסגרת הזאת. מעבר לשאלה אם החוקים הם תקפים, יכול להיות שזה יכול להקרין, שתי השאלות האלה יכולות להקרין אחת על השנייה. כשבאים לדון בשאלה הזאת, אנחנו צריכים להבחין בין כמה שאלות יסודיות. התשובות בהן תשובות מאוד לא פשוטות. אין שורה תחתונה חד וחלק מבחינה הלכתית, לחלק גדול מהשאלות שנדון בהם היום, יש חילוקי דעות, יש שאלות של פרשנות, וכמו שהערתי כבר בהתחלה, מה שקובע בשורה התחתונה, בסופו של דבר זה לא שום מקור, זה השיקול הפרקטי. השיקול הפרקטי אומר שעזוב את כל המקורות, אם המקורות אני אסתדר בצורה כזאת או אחרת, לא ייתכן שאנחנו נשאר פה עם אנרכיה, זאת אומרת, אף פוסק לא מוכן לקבל דבר כזה. ולכן בשורה התחתונה זה מין משחק מחור. זה ברור שבסופו של דבר אנחנו צריך להגיע לזה שאין ברירה, צריך לשתף פה פעולה עם כללי המשחק, מי יותר יאהב את זה, מי פחות יאהב את זה, אבל אם האלטרנטיבה הזאת אנרכיה, אף אחד לא ממליץ עליה. ועדיין, השאלה בתחום העיוני היא שאלה חשובה, יש לה גם היבטים מעשיים, אולי קצת ניגע בהם, יש לה גם היבטים מעשיים, אבל היא בעיקר שאלה עיונית, והיא אולי תדגים קצת את הדברים שדיברנו עליהם בפעמים האחרונות.
למה
שתהיה
אנרכיה?
מה?
למה שתהיה
אנרכיה? אם אתה לא מכיר בחוקי המדינה, אז אתה עושה מה שאתה רוצה.
יש לי מערכת חוקים משלי, אני פועל לפי מערכת חוקים שלי. אחרים פועלים לפי...
כשאתה עושה עסקה עם השכן שלך שפועל לפי מערכת החוקים ההיא?
אתה נוסע בכביש.
או כשאתה גונב ממנו, או כשאתה הורג אותו לא עלינו, מי ישפוט אותך?
אני
נעלף. בסדר, אז אתה כן אומר שיש פה איזושהי מערכת שהיא...
אני מדבר כן, מדבר בשלב הבחירה, את עיני המורות.
לא, זה משהו אחר. אתה מעלה עוד שאלה וגם אליה נגיע. מה קורה? בתוך המסגרת הזאת, האם עדיין ישנה עדיפות במקום שאני יכול לנהוג על פי דין תורה ולא להיכנס למערכת ההיא או לא? זאת שאלה חשובה, אבל היא שאלה ברובד קומה ב'. אז אני קודם כל דן בקומה א', האם בכלל יש פה איזושהי מסגרת שמחייבת אותי? אחרי זה, בתוך המסגרת, בתוך דרגות החופש שהיא משאירה לי, זאת עוד שאלה מה לעשות. כשבאים לדון בשאלה הזאת, מה המעמדה של החקיקה פה בארץ, אז יש שלושה כיוונים שעולים אצל פוסקים, אצל אחרונים, לדון בעניין הזה. יש כאלה שרק מדקלמים. אני מדבר על אלה שמדנים דיונים רציניים, זאת אומרת, הפובליציסטיקה תמיד מתלהמת, אין דין אדם מלכותא בארץ ישראל, ואין כל סיסמאות, אני אזכיר את זה עוד בהמשך, וכיוון שכך זה הכל עורב פרח ולא קיים כלום, וזאת פובליציסטיקה. פוסקים, גם פוסקים חרדים, אף אחד כמעט לא כותב את זה. זה לא, הם כותבים את זה במאמר בעיתון אולי, לא בתשובות. בתשובות לא כותבים דברים כאלה. עולים שלושה כיוונים, וכל אחד אני צריך לבדוק אותו. כיוון ראשון, בעצם זה שזה שלושה כיוונים זאת כבר הנחה. עוד רגע אסביר למה. כיוון ראשון זה הכיוון, כמו שאמרתי קודם, של תקנות הקהל. יש לנו פה לפחות, זה לא יותר גרוע מאשר קטריאל אבקה. יש לנו קהילה גדולה עם הרבה יהודים, וכמו שבכל קהילה יש סמכות לשיבת טובי העיר גם לתקן תקנות לטובת העניין, כך גם במדינה שהיא אולי קהילה יותר גדולה, יש סמכות למוסדות לקבוע את הכללים, את החוקים. זה המנגנון האחד. מנגנון שני זה מנגנון של דינא דמלכותא. דינא דמלכותא זה כלל שכבר מופיע כמובן בגמרא, שמואל, שאומר שדינא דמלכותא דינא. זאת אומרת, כאשר מלך קובע משהו, מה שהוא קובע מחייב גם מבחינה הלכתית. פעם היה מישהו שהכרתי בבני ברק, שהוא נתפס מבריח יהלומים לברית המועצות. בתקופה שהיא עוד הייתה קצת ברית המועצות. בתפר בערך. הוא נתפס שם והכניסו אותו לכלא, ואני הכרתי את הבן אדם, זה אחרת משהו לקרוא את זה בעיתון. הכרתי את הבן אדם, והבן אדם יושב שם עם כל הגויים השיקורים שיושבים בבית כלא רוסי, והולך לא לצאת משם, זו הייתה עבירה מאוד חמורה שם, לפי החוק שלהם. הוא הלך לשבת שם הרבה הרבה שנים. בלי כלום, הוא לא יכול היה לאכול כלום, לא, כלום, פשוט בוואקום. וזה היה, רק לחשוב על זה, זה היה ממש מסמר שיער. אנשים הפעילו פה עד נשיא ארצות הברית הגיעו, בשביל, בסוף הוא יצא. מה? כן. אוקיי. בכל אופן, אז שלחתי לו מכתב, כשהוא היה שם בכלא, היה אפשרות לשלוח לו מכתבים. שלחתי לו מכתב, אמרתי לו, אתה תמיד, זה היה אולי לא יפה, אולי זה לא היה ההזדמנות הנכונה לשאול את זה. אבל אתה תמיד אמרת לנו במוצאי יום כיפור, היינו בישיבה, במוצאי יום כיפור, יצאנו החוצה, אמרת לא להגיד קידוש לבנה. למה? כי במשנה ברורה כתוב שבמוצאי יום כיפור לא להגיד קידוש לבנה, בגלל שאתה כבר רעב, אתה רוצה להגיע מהר הביתה. תלך הביתה, תאכל, תהיה רגוע, בעשר בלילה תחזור, תגיד קידוש לבנה. הוא כל הזמן מתווכח איתנו, ואנשים אין כוח, הם אומרים קידוש לבנה במוצאי יום כיפור וזהו. ואף אחד לא יחזור אחר כך ולא, בסופו של דבר זה גם עדיף, כי אחרי זה שלושת רבעי מהאנשים גם לא יחזרו. אז עושים את זה, הוא תמיד היה מתווכח. אמרו, תראה, אתה על קידוש לבנה התווכחת עם כל העולם. דין דמלכותא זה דין דאורייתא. זה דין דאורייתא. זאת אומרת, איך אתה עובר על דבר כזה? סתם ככה, יהודי מקפיד בהלכה על כל סעיף ותת סעיף של משנה ברורה. אז איך זה יכול להיות שאתה עובר על דין דמלכותא? אז יש איזושהי תחושה שאלה, דין המלכות הזה בגלל שצריך להסתדר עם העולם, אין ברירה, אבל עם קריצה כזה, זאת אומרת, כשאפשר, אז מעגלים את הפינות. אבל זה לא ככה, באופן הפשוט, דין המלכות זה דין דאורייתא, והוא מחייב, ומי שעבר עליו עבר עבירה דאורייתא. זאת אומרת, צריך לשמוע על זה. אין זה, זה דין ככל דין אחר. מצד שני צריך להיזהר מטעות הפוכה בדין המלכות. יש תפיסות, כן, הממלכתיים, תפיסות שאומרות שדינא דמלכותא אסור כמובן לבזות נושא משרה בישראל ומלך, צריך לכבד אותו וכולי כשהוא עובר, ואז שראש הממשלה מגיע מיד כולם עומדים שם ורוטטים מרוב כבוד. אז עם כל הכבוד והערכה, המלך שנמצא כאן זה מלך דמוקרטי. ואין טעם להעתיק את המושגים ממלך מונרכי למלך דמוקרטי. מלך מונרכי יש את הכללים שלפיהם הוא עובד, ומלך דמוקרטי יש את הכללים שהוא עובד. ואם אני אחסום פה כבישים כי אני רוצה, לא יודע מה, להפגין כנגד משהו שהוא בנפשי, לא משנה, כל אחד יבחר לו מה בנפשו, אני חוסם כבישים ככה כי זה מפריע לי ואני רוצה להביע את זעקתי, וזה נגד החוק והשוטרים ירביצו לי ואני לא יודע מה, אני עבריין, עברתי עבירה דאורייתא, פגעתי בדין המלכותא, נגד החוק, נגד הזה. אז יש כאלה שרוצים לתפוס את זה ברמה הזאת, שזה כמובן אבסורד, אין דבר כזה. למה? כיוון שמלך דמוקרטי יש לו את הכללים שלו, זה לא אותו דבר כמו מלך מונרכי. מלך דמוקרטי כמו כל אזרח אחר, כמו כל אזרח אחר שמתייחס למלך הדמוקרטי, גם היהודי שומר המצוות יתייחס אליו אותו דבר. לא צריך להיות יותר צדיק מהאזרח הנורמטיבי, הרגיל, הנורמלי של מדינה, שהוא נשמע, הוא לא יעלי, אבל במקום שבו הוא רוצה קצת להביץ, אז הוא מרביץ. כי אין ברירה, זה מפריע לו, זה כואב לו, והוא רוצה להביע את מחאתו. אז לבוא עם הכללים האלה של דינא דמלכותא ואסור לפגוע, וזה עבירה דאורייתא, אבל ספק דאורייתא לחומרא, אם יש רמזור שהוא ספק אדום, ספק ירוק, אז יהיה דין ספק דאורייתא לחומרא. צריך ליישם את זה עם שכל ישר. זאת אומרת, זה לא...
למה להבריח יהלומים יותר גרוע מאשר לחסום כביש, נניח?
להבריח יהלומים, אתה עושה את זה סתם בגלל שאתה רוצה להרוויח כסף ולעבוד עליהם. אבל 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 לחסום כביש זה משהו שהוא חלק מהכללים הדמוקרטיים. אתה רוצה למחות כנגד משהו, מה זאת אומרת? זה חלק מהכללים, אולי כללים שנמצאים הרבה פעמים מחוץ לחוק, כמו שסירוב מצפוני הוא מחוץ לחוק, אז אני לא אסרב לחוק, יש דין הדמוקרטיה, זה עבירה דאורייתא. לא, ההגות הדמוקרטית מכירה בזה שאני יכול גם לסרב סירוב מצפוני ולצאת בתוצאות. אני חלק מהמסגרת, אני לא רוצה לשבור את המסגרת, אבל לפעמים אני מחופף אותה. זה חלק מהכללים, זה לא... אני חושב שזה כל הרעיון, שאתה... כל העניין הזה של דינא דמלכותא, הפירושו שאתה מקבל על עצמך את מערכת הכללים שנוהגת כמו כל אזרח נורמטיבי אחר. לא יותר ולא פחות. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות מין פרייר כזה שמדגדק על כל קלה כבחמורה, כי מבחינתך זאת עבירה דאורייתא. אני חושב שזה לא הגיוני לפרש ככה את הדברים. אתה צריך להתנהג כמו שכל אזרח שומר חוק מתנהג, זה הכל. רק נכון שאתה מחויב לזה גם על פי דין תורה, אבל זה לא אומר שעכשיו כל דבר אתה צריך ללכת על
זכות אצבעות. ברור שאני לא אשלם כל נמיסים מספק דאורייתא.
אולי, לגבי מיסים אני לא בטוח, זה כמו רמזור אדום, אני לא יודע, אולי, יש מקום לדעת. בכל אופן, אני אומר, זה שתי טעויות שהולכות אולי לשני הכיוונים, שמצד אחד יש כאלה שאומרים, דינא דמלכותא הזה, אנחנו רגילים כבר 2000 שנה, אנחנו מתחמנים את הגויים, אז בסדר, צריך דינא דמלכותא, כללית נכון, לשלם את המיסים, לכתוב, כי הקירה, כן, הקיסר ירו מודו בתחילת הספר, ואחרי זה לכתוב ביידיש כל מה שאנחנו באמת חושבים עליו. אבל זה מצד אחד. ומצד שני, צריך גם להיזהר מהטעות ההפוכה, זאת אומרת, שכל ישר צריך להיות פה. בכל אופן, זה הכיוון השני. אז היה לנו את תקנות הקהל, את שיבת טובי העיר, ויש את המושג דינא דמלכותא, וגם פה יש איזושהי מלכות, מלכות זה שם מרדף לשלטון, לא צריך עוד פעם להיזהר, לא להתחיל לדמיין כתרים וגלילות. שלטון מרכזי שאזרחיו צריכים להישמע לו. זה הכיוון השני. עכשיו, יש כיוון שלישי. הכיוון השלישי נקרא דין המלך. ודין המלך זה לא דינא דמלכותא, זה משהו אחר. דין המלך פירושו של דבר שכשיש מלך בישראל, אז צריך לציית לו. עכשיו, זה לא בגלל דינא דמלכותא. דינא דמלכותא, לפחות במקורות בגמרא, נאמר על מלכים גויים. מלכים גויים אין סטטוס מבחינה הלכתית, סטטוס שלטוני מבחינה הלכתית. ההלכה מכירה בזה שכשאתה נמצא במקום שיש לו מערכת שלטונית, אתה צריך לציית למערכת השלטונית ההיא. אבל הוא לא נחשב נושא תפקיד בהיררכיה ההלכתית, הוא לא מלך ישראל. מלך ישראל, זאת לפחות, זה מה שאמרתי קודם, בזה יש לדון, אני יש לי אירועים גדולים על העניין הזה, אבל ככה לפחות בדרך כלל מבינים, מלך ישראל זה משהו אחר מדינא דמלכותא. מלך ישראל פירושו של דבר שאם יש מלך בישראל, יש לו סמכות, ההלכה נותנת לו סמכות, לא הכרה דה פקטו של דינא דמלכותא. יש לו סמכות בישראל, הוא אחד מנושאי המשרות בישראל, כמו שיש סמכות לסנהדרין, יש סמכות גם למלך. עכשיו, זה שהמלך הוא דמוקרטי ולא מונרכי, נדבר בהמשך, זה לא, לא חושב שזה צריך לשנות הרבה. אבל באופן עקרוני זה כיוון שלישי. למה אני אומר שזה עצמו, שיש פה שלושה כיוונים, זה עצמו כרוך בכמה הנחות יסוד? אז בעיקר התכוונתי לנקודה הזאת, שאני בכלל לא בטוח שהדין המלך בישראל הוא לא סעיף של דינא דמלכותא. אז בהחלט יכול להיות שדין המלך בישראל נובע בדיוק מאותו מקום שנובע דינא דמלכותא. כי בסופו של דבר ההלכה המחייבת זאת ההלכה של הסנהדרין, דיברנו על המערכות המקבילות, המערכת של המלך והמערכת של הסנהדרין. זאת המערכת התורנית המחייבת. אלא מאי? אנחנו צריכים גם להתנהל באופן של חולין, אין ברירה, חיים צריכים להתנהל כמו שצריך, וזה כרוך גם בתקנות ואכיפות וניהול החיים, ובשביל זה צריך מלך, או לא משנה, שלטון חילוני, כלשהו, לא חייב להיות דווקא מלך. וההלכה מכירה בעניין, אולי גם בעניין הזה ההלכה מכירה רק דפקטו, בדיוק כמו דינא דמלכותא, ואין שום דבר במלך ישראל יותר מאשר דינא דמלכותא של גוי, חוץ מאשר אולי התחושה שאני יותר מרגיש לויאלי אליו, סימפתי אליו, אבל זה הכל. אבל באופן בסיסי, שני הדברים האלה הם איזשהו אספקט תכונים של החיים, מעבר להלכה, שבא לנהל לנו כל מיני אספקטים שההלכה לא מנהלת אותם. במקום שזה לא קיים, אז דיברנו על זה כבר, שבית הדין לוקח לעצמו גם את הסמכויות של המלך. למה? כי זה סמכויות שהן איכשהו צריכות להתאכלס, זה בדיוק משקף את מה שאני אומר, שזה סמכויות שלא נולדו מהתורה, זה סמכויות שאי אפשר בלעדיהן, אם התורה לא הייתה כותבת, אנחנו היינו ממציאים אותה. אי אפשר לחיות אחרת. התורה אומרת, לדבר הזה קוראים מלך. ואם אתה נמצא אצל הגויים, אז המלך של הגויים עושה את העבודה הזאת. אם אין מלך בכלל, אז אב בית הדין או הנשיא הסנהדרין יעשה את העבודה הזאת. מישהו צריך לעשות את זה. אבל אם זה באמת, אם באמת התפיסה היא כזאת, אז הכיוון השני והשלישי כבר מאוד דומים. אז זה באמת בעצם אומר שדין הדמלכותא ומשפט המלך או דין המלך זה כמעט אותו, זה אותו דבר למעשה. לא כמעט אותו דבר. זאת הנחה אחת שמניחים אלה שאומרים שיש פה שלושה כיוונים. הנחה שנייה, זאת הנחה שבכלל אנחנו עוסקים בשאלה הלכתית. זאת אומרת, הקדמתי כבר, כשדיברנו לפני תקנות הקהל, אז אמרתי שהיו במסגרת ריבונית בישראל של פעם, אני חושב, נדמה לי ככה לפחות, עד כמה שאני מדמיין את זה, אף אחד לא שאל את עצמו מה מקור תוקפם של החוקים. ברור, מה זאת אומרת, יש שלטון מרכזי, והדברים צריכים להתנהל. אחרי שהגענו, התחלנו להתפתל וכו', אנשים מתחילים לשאול את עצמם שאלות, רגע, מי אמר, למה, מה, ואז בונים איזושהי מערכת פורמלית מסודרת שאומרת, יש סמכות כזאת, סמכות כזאת, מתחילים לארגן את הדברים בצורה יותר פורמלית. ואז מה בעצם אנחנו אומרים? שכתוצאה מהארגון הפורמלי הזה, אז יש במסגרת ההלכה לעם ישראל, יש כמה רשויות שלטוניות מחייבות. יש את הסנהדרין, המנהל הדתי, יש את המלך שהוא המנהל החילוני, לפעמים שניהם זה אדם אחד או רשות אחת, אבל אלה שני המלכים או שני המוסדות שבעצם נמצאים מעלינו. מה קורה אם אנחנו נמצאים בחוץ לארץ? אם אנחנו נמצאים בחוץ לארץ, כמו שאמרתי קודם, אז המלך הוא לא איזושהי רשות שלטונית ליד הסנהדרין. זה אילוץ חיצוני שאנחנו אמורים להסתדר איתו, הוא לא חלק מהמערכת ההלכתית, הוא ממונה מטעם הקדוש ברוך הוא על ניהול החיים החילוניים, והבית דין ממונה על ניהול החיים הדתיים. אני חושב שההתייחסות היא לא כזאת. הבית דין ממונה על החיים הדתיים, וכל השאר תסתדר עם האילוצים שבתוכם אתה חי. זה לא שהמלך נושא איזושהי פונקציה שהתורה מטילה עליו. זאת הכרה דה פקטו, כמו שאמרתי קודם. עכשיו כאן, כשאנחנו דנים בשאלה, פה בישראל שאנחנו דנים בשאלה מה מעמדם של הרשויות, מאיזה כוח הן יונקות את כוחן. אנחנו מניחים הרבה פעמים, לפחות במובלע, את זה שבעצם עם ישראל שואל את עצמו כרגע שאלה. זאת לא שאלה שאני שואל את עצמי כאזרח פרטי במדינה, למה שגם אני אציית למה שכל הכנופיה פה עושה. כל אחד עושה איזה מסיבות שלו, אבל למה? לפחות התחושה שעוברת כשקוראים את כל הבירורים התיאורטיים, התחושה היא שאנחנו מנסים ללבן לכולנו מה בעצם העניין הזה. זאת אומרת, מה זה אומר מבחינתנו? זה לא מה שקורה כשאני חי באוסטרליה. כשאני חי באוסטרליה, אני שואל את עצמי איפה אני משתלב במערכת, היא כבר קיימת, אני צריך להיות לויאלי ברמה כזו וכזו. ההנחה, למה אני חותר? אני חותר לזה שיש פה איזושהי הנחה שהציבור שיושב כאן במדינת ישראל, וזאת ההנחה שעומדת בבסיס הפרדוקס שתיארתי קודם, שהציבור כאן שהתאסף במדינת ישראל חזר להיות עם ישראל. זאת אומרת, מה שיש פה זה עם ישראל בעצם, והמדינה היא כמו אצל דוד המלך, זאת אומרת, מדינת ישראל במובן ההלכתי, מדינה יהודית קוראים לזה אולי היום. ואז אני שואל את עצמי את השאלה, רגע, מה ההלכה אומרת על מדינה יהודית? יש מלך, אין מלך, איך בוחרים מלך, מה המלך יכול לעשות, מה המלך לא יכול לעשות. אבל אם באמת אני בכלל לא מקבל את הנחת היסוד הזאת, אלא כמו שיוסי הציע קודם, יש פה קהילה יהודית גדולה, יש בתוכה גם לא מעט גויים, של דוד היו קצת, אבל גם פה יש לא מעט גויים בתוכה, ונכון, יש רוב יהודים, יש הרבה יהודים, אבל מתי בדיוק זה הופך להיות מדינה יהודית? מתי הבעיה הופכת להיות בעיה הלכתית? מה יקרה אם בארצות הברית אחד הסטייטס פתאום יהיה רוב יהודי? והמושל שלה יהיה גם כן יהודי. מה, זה יהפוך להיות מדינת ישראל? יתחילו גם שם לדון בסנהדרין, במלך, במלך במובן של מלך ישראל? לא חושב, נכון? אז מה, בגלל שאנחנו בארץ ישראל, זה הנקודה? זאת אומרת, מה, מתי, הרי יש פה, אפשר לתאר פה רצף של מצבי ביניים בין מצב של קהילה שנמצאת באיזשהו מקום, לבין מצב של מלכות בית דוד שמתנהלת הכל עם סנהדרין ולפי הכללים, מהנחה האופטימית שזה כך היה, ובין שני הכתבים האלה יש מטמורפוזה שלמה של המון מצבים שאנחנו צריכים להחליט לעצמנו איפה עובר הקו, זאת אומרת, ממתי התחלנו להיות חזרה מדינה יהודית? עם ישראל חזר להיות, לתפקד כיחידה ריבונית, ואז הוא שואל את עצמו מחדש את כל השאלות שנשאלו עד עכשיו. כשאצלנו מתווספת לעניין גם הנקודה שאומרת שגם החלק היהודי של מדינת ישראל בעצם רובו מנוכר לחובות ההלכתיות שלו. לא מכיר במחויבויותיו ההלכתיות. יותר מפחות, אבל בסך הכל רובם מנוכרים. וכיוון שכך להתייחס לעניין הזה כמדינה יהודית, זה, בוא נגיד, לפחות לא דבר פשוט. בוא נגיד את זה באנדרסטייטמנט. אני מרגיש שזה הרבה יותר מאשר דבר לא פשוט, אני חושב שזה לא נכון. אני אישית, אבל באמת קשה לנמק דבר כזה, שאלה איפה עובר הקו, אני לא יודע איך לנמק את זה. תמיד אומרים לי, יש אחאב שהוא היה מלך רשע, והוא גם כן עדיין נקרא מלך ישראל. נכון, אני לא חושב שזה פונקציה של רשעים וצדיקים, או של כאלה שנאמנים לתורה או לא. המכלול הזה כולו, לא נראה לי כמו מדינה יהודית, בגדול.
מי אמר את יחסות לאחאב בתור מלך ישראל, מה משמעות
הסרטיבית? זאת עוד שאלה, זה קשור למה שאמרתי קודם. השאלה אם אחאב היה מלך ישראל, הוא היה דינה דמלכות הדינה. הוא פשוט היה השליט, וצריך שליט, צריך לעשות שלא תהיה אנרכיה. אבל לא שהוא היה לו דין מלך, זה בדיוק ההבדל בין האפשרות השנייה והשלישית, אחאב הוא הדוגמה הטובה לזה. ובאמת הרבה פעמים מביאים אותו בתור דוגמה לאופציה השלישית, ואני תמיד אומר, לא, זה דוגמה לאופציה השנייה. זה דינה דמלכותה, זה לא דין מלך.
כשהמונח מדינה יהודית, בלי להיכנס לאידיאולוגיה שבעניינו משמש אותנו יותר, כשרוצים לטעון איזו טענה, רוצים לשנות איזושהי התנהלות במדינה, זאת מדינה יהודית, צריך להתנהל כך וכך, בין אם זה בחקיקה, בין אם זה בתקנות או התנהלות פשוטה תרבותית. זה פחות באמת משמש הביטוי, זה ביטוי פחות משמש, אם זה לא כאן זה מופיע בעיתונות למשל.
מדינה יהודית ודמוקרטית זה מצוין לא מעט.
זה טוב שאנחנו באמת מדינה יהודית, פשוט בלי להתנהל לביטוי.
כן, אבל בדיוק, אני חושב שמה שהעיתונות מדברת על מדינה יהודית זה לא מה שאני מדבר על מדינה יהודית. אני אתן לך דוגמה. מדינת ישראל עושה הסכם ומוסרת שטח, בסדר? היא עברה לא תכונן? שאלה נורא פשוטה, כן או לא? אני חושב שלא, למשל. למה? זה כמו שמדינה בארצות הברית, עם רוב יהודי, הייתה מוסרת שטח, שטח מארץ ישראל, לתורך הדיון, לא משנה, כן, לשליטה של נוכרים. אז מה? זו מדינה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא אצל על הלוח בכלל, זאת אומרת, זה לא, הם גם לא מורדים נגדו. הם פשוט לא, הם לא חיים מולו בכלל. אחאב עוד מרד נגדו. הוא עוד היה באיזה קונפליקט מולו, היה נביא, הוא רדף את הנביא. היום אם יבוא נביא, ישפטו אותו בבית משוגעים. זה מה שהדבר היחידי שיעשו לו. זה לא על המפה בכלל. להתייחס לדבר כזה כמדינה יהודית, בעיני זה איזשהו סוג של אנכרוניזם ש... כי אנחנו, אין לנו דפוס אחר לתאר את זה, אבל זה מדינה שרוב תושביה הם בניהם יהודיה. זה אני מוכן לקבל. אבל כשאתה אומר שהמדינה יהודית, זה אומר שחלות עליה חובות. זאת אומרת, כשהיא מוסרת שטח, היא עוברת על לא תכונן. מי אמר שבאת לא תכונן? מה, ראש הממשלה יכול להיות גם ערבי, לפי החוק. אין מניעה שהוא יהיה כזה. כרגע, הדמוגרפיה אומרת שהוא לא יהיה כנראה. בסדר, זה יכול להשתנות עוד כמה זמן. אז מה? אז הוא יעבור על לא תכונן. פריד אלטרה שיהיה ראש הממשלה, הוא ימסור שטח והוא יעבור על לא תכונן. זה נשמע לנו סביר. לא יודע, נשמע. זה כמובן מצבים קיצוניים. מצבים קיצוניים תמיד אפשר לתאר, אבל אני נוסע דרך המצבים הקיצוניים האלה להבהיר למה המצב פה מאוד לא ברור. עכשיו, אם באמת זאת התפיסה, אני רק מביא פה את ההשלכות כדי לחדד למה אני מתכוון. אם באמת זאת התפיסה, הדיונים האלה מאבדים הרבה ממשמעותם. אני חוזר חזרה למדיניות השטיבל, יש לי ישיבת טובי העיר שלי, יש פה איזה מלך גוי, שאמא שלו יהודיה במקרה, איזה מלך גוי, ויש דין את המלכותה, בסדר, ואני צריך לצייס לו כמו שאני מצייס, אמיתית, לא, אני לא מזלזל בו. זאת אומרת, אני לא אומר את זה בשביל לזלזל בו, איזה אירוניה או משהו. מבחינת הסטטוס ההלכתי, יש פה מלך גוי, שיש לו סמכות, והוא מלך ככל מלך אחר, ואני צריך לציית לו, זה הכל. כמו שנשיא ארצות הברית, אם אמא שלו תהיה יהודייה, זה לא ישנה את הסטטוס שלו. כמו שצריך לציית לכללים שהוא קובע בתור אזרח כשהוא גוי, אני צריך לציית את זה גם כשהוא יהודי, אין שום הבדל.
יש טיעון כזה, מלי, גם רב חוק וגם רב עובדיה,
בעקבותיו לגבי אם אפשר לרמות מס ערך מוסף או לא,
כן.
זה בדיוק הפסיקה שלו, אם אני לא טועה, שזה רק דינא דמלכותא. כל הדיון שלו היה אם באמת יהודים יכולים להיות מטעם דינא דמלכותא, ובסוף...
לא, שם הדיון הוא דיון אחר.
שם הדיון... שם לרמות את מה, מטעם דינא דמלכותא.
לא, שם הדיון הוא דיון אחר, אבל. כשהם מדברים על, על דינא דמלכותא, הם דנים בשאלה האם יש דינא דמלכותא בארץ ישראל. קראתי את זה קודם. יש הר"ן ונימוקי יוסף שאומרים שאין דינא דמלכותא בארץ ישראל. אז הם דנים שם אם יש דינא דמלכותא או אין דינא דמלכותא. אני שואל את השאלה שנוגעת ליחס בין האופן השני והשלישי. זאת אומרת, האם לראות פה את משפט המלך או לראות פה רק דינא דמלכותא כמו בחוץ לארץ. גם כשאתה אומר דינא דמלכותא, לא ברור שאתה מתכוון לדינא דמלכותא כמו באוסטרליה. זאת אומרת, זו שאלה גדולה, אני אומר, יכול להיות שכן. אם כן, אז זה דומה מאוד למה שאני מתכוון. אני לא חושב שלזה מתכוונים רוב האנשים שמדברים כאן על, על דינא דמלכותא בהקשר הזה. הם מתכוונים לומר שזה מלך יהודי, לא מלך מבית דוד, הוא לא מקיים את כל הכללים. זה מלך יהודי, והשאלה אם יש לו תוקף. אז אני אומר, כמו שבדינא דמלכותא למלך גוי יש תוקף, אז זה לא מלכות בית דוד, זה מלך שהוא אז דינא דמלכותא הוא מגיע, לא יותר מזה. אבל עדיין התפיסה היא שהוא מלך ישראל, כמו אחאב. אני חושב שהוא אפילו לא כמו אחאב. זאת אומרת, אחאב היה חייב להיות יהודי, לא היה יכול להיות שם מלך גוי. גזיפס וכאלה, זה כבר באמת עניינים אחרים. אבל כאן זה בכלל לא מהותי שהוא יהודי. זאת אומרת, זה לא... וגם אם הוא יהיה, גם אם החוק יקבע שהוא יהודי, יהודי, איזה יהודי? הרי היום יהודי על פי החוק, זה לא יהודי הלכתי בהכרח. אז כל העסק הוא רק הוא שיתוף שם. אנחנו משתמשים בהרבה מאוד מושגים ששאובים תרבותית. מהעולם ההלכתי, הרי זה נקרא פסקי דין ובתי דין, זה כל המערכת המושגית שהובא מן העולם ההלכתי, גם בעיקר בעולם המשפטי, זה ככה, אבל זה, המשמעויות הן לא בהכרח אותו דבר. צריך להיזהר מהעברות, מבלי משים, אנחנו עושים כל מיני העברות שצריך להיזהר בהן. וכיוון שכך, אז נדמה לי שאני בכלל לא בטוח שהכיוון השלישי זה משהו שאני הייתי שם אותו על השולחן לדיון. הכיוון של משפט המלך, לא הכיוון של דינא דמלכותא. וגם בכיוון של דינא דמלכותא, שלהם אני מתכוון לאחאב או לבוש. זאת אומרת, כן, זה עדיין הבדל. בסדר? אבל לפחות דינא דמלכותא כן יכול לעלות. משפט המלך, אני בספק רב אם יכול לעלות כאן. טוב, זה מאמר מוסגר. יש לזה הרבה השלכות, אגב. זה נשמע שאלה נורא תיאורטית ומופשטת. מה קורה עם מלחמה? מלחמה שעושים... פה בישראל, ממשלה ריבונית מקבלת החלטה על מלחמה, אין שום ספק שזו זכותה לקבל את ההחלטה הזאת. גם ממשלה של גויים יכולה לקבל החלטה על זה, אין שום ספק שאפשר לקבל החלטה כזאת. השאלה אם הדבר הזה הוא מלחמת מצווה או לא. אז עוד פעם, אנחנו רואים, הפוסקים דנים, אלא אומרים שכן, אלא אומרים שלא, יש הגדרות, הרמב״ם, עזרת ישראל מיד צר, זה מלחמת מצווה, כשאנחנו נמצאים בצרה וצריך להתגונן. כל מלחמת מצווה צריכה להיות מוכרזת על ידי מלכות יהודית. אין מלחמת מצווה של קהילה. אין מלחמת מצווה של אומה, של גויים. יש מלחמה לגיטימית. יש מלחמה שמותר להם לצאת אליה. ודאי אם חייהם בסכנה. אבל מלחמת מצווה בהגדרתה זאת מלחמה שמכריזים אותה מוסדות מוסמכים על פי ההלכה, ומדינה יהודית מבצעת אותה ולא אף פרט. כמו כיבוש הארץ וכו', שגם על זה קצת יש דיונים, אבל בפשטות זאת מצווה שמוטלת על הציבור ולא על פרטים. יש כל מיני דון קישוטים שעושים בשם הציבור לכבוש את ארץ ישראל ולהמליך את מלך ישראל. אז זה לא עובד ככה, הציבור צריך לעשות את זה, לא פרטים. זה חובה שמוטלת על הציבור. השאלה אם חובות שמוטלות על הציבור מבחינה הלכתית רלוונטיות בכלל למדינה שבה אנחנו עוסקים.
מה אנחנו?
לדוגמה, מדברים על גיוס בנות. אז אחד הנימוקים שמביאים של מלחמת מצווה, אפילו קלה מחופתה יוצאת.
קלה מחופתה?
זאת
אומרת,
חתן מחדרו וקלה מחופתה. אז הנה הראיה שקלה מחופתה, פירושו שגם נשים יכולות לצאת למלחמה, אחת הראיות, אבל זה רק למלחמת מצווה. שואלים, אז רגע, מה קורה פה? עזרת ישראל מיד צר, זה גם מלחמת מצווה. נכון שכולם מבינים שאין פה נביא וסנהדרין, וזה אין, אבל עזרת ישראל מיד צר זה גם מלחמת מצווה, כתוב ברמב"ם. אבל עזרת ישראל מיד צר זאת מלחמת מצווה עם הגוף שנלחם הוא בר אחי, הוא בכלל שייך במושג של מלחמת מצרים. אני אומר עוד פעם שלא צריך להילחם כדי להציל את החיים. לא צריך שזה מצוות, זה ברור שצריך להילחם. אבל להפוך את זה לסטטוס הלכתי של מלחמת מצווה, זה אומר שצריך להיות איזשהו גוף ריבוני מבחינה הלכתית שמכריז את המלחמה הזאת. אז יש מצווה להינצל, זה תמיד נכון. יש מצווה לחיות ולא למות, זה תמיד נכון. אבל מלחמת מצווה זה מושג של מצווה שמקוימת על ידי קולקטיב, לא על ידי פרטים. והשאלה אם הקולקטיב הזה הוא בכלל בר מצווה, בר קיום מצוות. שאלה שיש לה גם השלכות. עוד פעם, הם הרבה פעמים בשוליים, אבל יש לה השלכות. טוב, אני לא כך מתקדם. אז בקיצור, הבאנו שלושה כיוונים. בסך הכל, נדמה לי שהצגתי את דין מלך ואת תקנת הקהל בפעמים הקודמות, אז אני אעשה את זה רק בגדול. אני אעמוד על כמה נקודות בעייתיות שעולות בהקשרים האלה. אלה שלושת הכיוונים שעולים כדי לבסס את התוקף של מערכת החוקים פה במדינה. לגבי תקנות הקהל, אין שום ספק שזה מקור סביר. אז אנחנו ודאי לא יותר גרועים מקטריה לבקה. אבל יש איזה מגבלות. יש איזה מגבלות, השאלה באיזה תחומים, למשל, הקהל יכול לתקן תקנות. מה, הקהל בקטריה לבקה היה יכול להכריז מלחמה על מישהו? או שזאת סמכות שמוטלת רק לסמכות ריבונית, למלך, לשלטון מדיני. זאת שאלה לא פשוטה. אם אזרח קטריה לבקה לא היה מוכן לתת למלחמה ששיבת טובי העיר הכריזו, אז הוא היה עבריין, מורד במלכות? אני בספק רב כמה פוסקים היו אומרים את זה. למרות שלכאורה שאבו את המקור לשיבת טובי העיר מדינה דמלכותה ודין המלך וכו'. לגבי כללים שקובעת המדינה, היא קובעת כל מיני סוגי חוקים. יש משפט ציבורי, יש משפט פרטי. משפט ציבורי, הכוונה מיסים, תעבורה, איך מנהלים את החיים בגדול. זה די ברור שאפשר לעשות בדיוק כמו שיבת טובי העיר. מה קורה עם משפט פרטי? שקובעים איך מתנהלים עסקים בין שני אנשים. אני אמר שזה סמכות, ההלכה קובעת משהו אחר. באופן עקרוני צריך לדון על פי ההלכה. השאלה אם יש סמכות לשיבת טובי העיר לקבוע קביעות במשפט הפרטי. שאלה בכלל לא פשוטה. שאלה נוספת שעולה, זה
מלך אבל כן יכול לשמור.
מלך יכול. Yeah. אני מדבר כרגע על שיבת טובי העיר. כל אחד מהם צריך לדון לחוד. כן, שיבת טובי העיר זה דיון רק לגבי זה. מלך יכול לעשות את זה. נקודה נוספת שעולה, ראינו שיש צורך בהסכמה של אדם חשוב. נכון? כדי שתקנת שיבת טובי העיר תהיה בתוקף, אז צריך הסכמה של אדם חשוב, וראינו שלרוב הראשונים, אדם חשוב פירושו תלמיד חכם, הבולט במקום, או הממונה, או משהו מעין זה. מה קורה כאן? אם באמת אנחנו לומדים את זה משיבת טובי העיר, אז זה אומר שגם כאן, כדי שלחוקים יהיה תוקף, אז צריך את ההסכמה של אדם חשוב. אז מי זה אדם חשוב? יש כל מיני אנשים חשובים. אין מישהו מוגדר אחד שהוא מוכר בתור הסמכות ההלכתית העליונה, שהוא צריך לתת את ההסכמה שלו. אז יש כאלה שרצו לומר שזאת הרבנות הראשית, שזה איזשהו שילוב של גוף שהוא גם, הרי ראינו מחלוקות ראשונים, הזכרתי את זה בעצם בקצרה, ראינו את זה ממש בפנים, האם האדם חשוב הזה צריך להיות ממונה, או שפשוט התלמיד חכם הכי בולט באזור, לא משנה, מי שאותו שואלים. עכשיו, יש כאלה שרצו לטעון, הרבנות הראשית ממלאת את שתי הפונקציות האלה, אז כל האיש חשוב, זה לא בהכרח שהם התלמידי חכמים הכי גדולים, אבל הטענה היא שכל אחד מתלמידי החכמים האחרים לא יקיים את אחת משתי הדרישות. או שהוא לא תלמיד חכם, זה סתם מישהו, או שאם הוא תלמיד חכם הוא לא ממונה. וחלק מהראשונים דורשים הסכמה של אדם חשוב אך ורק אם הוא גם תלמיד חכם וגם ממונה. אבל מישהו שמקיים את שתי הדרישות, גם תלמיד חכם וגם ממונה, לכאורה זה רק הרבנות הראשית. אני לא אכנס פה לדיונים על הרבנות הראשית מפאת השאריות הכבוד שעוד נשארו בה, נשארו לה, וכנראה גם זה בלי צדק, אבל אתם יכולים לחשוב לבד מה, עד כמה זה רלוונטי היום. עכשיו, עוד פעם, כשנחקקו החוקים, אז אולי המצב היה שונה, יש מקום לדון קצת, אבל גם פה עולה דיון מה זה עד כמה של אדם חשוב. כן, חוקים שכבר נחקקו.
אבל נגיד, הפרינציפ, הגישה, הרב הרצוג וכו'.
לא, אני אומר, הייתה תקופה שהיו שם שהמצב היה שונה, אני מתכוון בעיקר מצבים שנוצרו בשנים האחרונות. אז הסכמה של אדם חשוב זאת שאלה לא פשוטה. יש כאלה שרצו לטעון שחוקי המדינה לא תקפים כי אין להם הסכמה של אדם חשוב. וזה תלוי במה שהזכרתי את זה, את המחלוקת הזאת, בשאלה אם צריך הסכמה של האדם החשוב מפאת כבודו של האדם החשוב, או שצריך הסכמה של האדם החשוב כדי לוודא שהחקיקה לא תיצור עיוותים. אם זה מפאת כבודו של האדם החשוב, אז אולי זה רק מי שמקיים את שני התנאים, וזה לא נורא. אבל אם זה כדי שהחקיקה לא תיצור עיוותים, אז כל התירוצים בעולם שאנחנו נביא, טוב, הוא לא אדם חשוב, והוא הסכים בעצם מכלל, כי הוא הלך להצביע בבחירות, יש כל מיני טענות כאלה. שמי שהלך להצביע בבחירות, אז הוא כבר הסכים למערכת הזאת, אז יש הסכמה של העניין הזה. חלק, באמת לא, חלק מהפוסקים לא, הם מתנגדים ללכת להצביע בבחירות, זה באמת מעורר שאלה של תוקף העניין, דווקא גם לגבי אחרים. אבל כל הדברים האלה ברור שלא מהווים בקרה על תוכן החקיקה. אף אחד במערכת המחוקקת לא שואל סמכות תורנית האם לחוקק כך או לחוקק אחרת. אז איך זה יכול להיות? אין, חוקים לא יכולים להיות תקפים במצב הזה בלי הסכמה של אדם חשוב, לפי אותם ראשונים שמבינים שההסכמה של אדם החשוב היא נדרשת כתנאי לתקפותה של החקיקה. לא בתור לתת כבוד לאדם החשוב לא לעשות דברים בלעדיו. אלא כדי לוודא שזה לא מפלה, שזה לא פוגע, שזה שומר על עקרונות של התורה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז באמת יש פוסקים שרצו לתרום שאין תוקף, בדיוק בגלל העניין הזה. יש מאמרים בתחומים, בתחומים זין, נדמה לי שמאמר של הרב פרדס, שהוא מעלה את זה, עוד כמה כיוונים כאלה עולים במפרשים. זה לגבי תקנות הקהל. לגבי...
אבל החוקים לא חייבים
לא, לא, אני עובר אחד-אחד, ברור שהתמונה הכללית נוצרת מהצירוף של שלושת הכיוונים. אז הכיוון השני, שהוא העיקרי בעצם במשפט המלך, זאת שאלה אחרת כבר, אבל דין הדמלכות זה באמת הכיוון השני. כאן שומעים הרבה פעמים, בעיקר בהיבטים הפובליציסטיים, אין דין הדמלכות בארץ ישראל. באמת כך כותב הר"ן, כך כותב הנימוקי יוסף, שבארץ ישראל אין דין הדמלכות, ויש כאלה שמנסחים את זה אחרת, שאין דין הדמלכות לגבי יהודים, לא בארץ ישראל. אז כי יהודים יש את שלטון התורה, אין אלטרנטיבה. יהודי לא יכול לשלוט מכוח סמכות אחרת מאשר שלטון התורה. כמובן זה מניח כבר שדין הדמלכותא הוא לא משפט המלך. נכון? כי התורה נותנת כוח למלך לשלוט. זאת אומרת, דין הדמלכותא פירושו, אתה כמו מלך גוי, כיוון שיש לך סמכות אני צריך לשמוע בקולך. אז זה הכל אם אתה גוי, אבל אם אתה יהודי, מה זאת אומרת, יהודי לא יכול לקחת לעצמו סמכות ושהתורה תכיר בזה דה פקטו. אז גם בהקשר הזה, אז עולה, זאת אומרת, בהקשר הזה עולה השאלה של דין למלכות בארץ ישראל. בפשטות, יש אמרתי, הזכרתי קודם את הר"ן ואני מוקר יותר, שבאמת נראה מהם שזה לא הולך. אף מקור אחר לא כותב אחרת. לא מתייחסים, אבל אין מקור שכותב הפוך. אבל מתוך ההנמקות שמעלים הראשונים לעיקרון הזה של דין למלכות, בכל זאת אפשר ללמוד שלא כולם יסכימו. כי יש כאלה, הר"ן עצמו, כשהוא אומר שאין דין דמלכותא בארץ ישראל, אז הוא מסביר שאין דין דמלכותא בארץ ישראל. למה? בגלל שהדין דמלכותא בחוץ לארץ מבוסס על זה שהארץ, הקרקע, שייכת למלך. ואם אתה לא שומע בקולו, הוא יעיף אותך מפה. זאת אומרת, הכוח, פשוט הכוח הוא שלו, וכיוון שכך אתה צריך לציית לו. בארץ ישראל, אומר הר"ן, כל ישראל הם בעלים על ארץ ישראל. אף אחד לא יכול להעיף אותי מפה מארץ, גם אם אני לא שומע בקול המלך. אני בעלים על הארץ בדיוק כמו, הקדוש ברוך הוא נתן את זה לכולם. וכיוון שהוא לא בעלים על הארץ לעניין היכולת להעיף אותי מפה, אז כיוון שכך אין את המושג דין הדמלכותא. לפי זה לא יהיה מושג של דין הדמלכותא בארץ ישראל גם אם יהיה פה גוי. גם מלך גוי שיהיה פה, אם זה בארץ ישראל, לא יהיה את המושג דין הדמלכותא. יש בנימוקי יוסף הניסוח טיפה שונה, שם נראה שאין דין דמלכותא כשהמלך הוא יהודי, לא בגלל שזה בארץ ישראל. אלא מלך יהודי, מה שאמרתי קודם, מלך יהודי הוא שולט מכוח התורה, אין לו אלטרנטיבה אחרת. אז אמרתי, אבל יש נימוקים שאומרים שהדין דמלכותא נובע מהסכמת הציבור. הרשב"ם, הרמב"ם, נראה מכל גזלה ועבדה, שדין דמלכותא נובע מהסכמת הציבור. ברגע שאתה תולה את זה בהסכמת הציבור, אין סיבה לחלק את זה בארץ ישראל וחוץ לארץ, אין סיבה לחלק את זה בין מלך יהודי ומלך גוי. ברגע שהסכמת הציבור קיים, אז הציבור קיבל על עצמו את השלטון הזה, אז כל אחד מחויב לציית לו. וכבר היינו בעניין הזה שכאן אפשר לשאול משיבת טובי העיר, מהתקנת הקהל, שברגע שרוב הציבור מקבל על עצמו, אז היחיד לא יכול להגיד, אני לא קיבלתי על עצמי, לכן זה לא מחייב אותי, אלא אם כן הוא נוטש את הזירה. אבל הוא לא יכול להכריז, אני לא מקבל את זה על עצמי ואני נשאר כאן. ראינו את זה בתשובות לגבי שבעת טובי העיר. אז גם כאן זה אותו דבר. נקודה אחרונה שאולי אני אזכיר, שהיא נוגעת לשני ההיבטים, גם של הדין הדמלכותא וגם של, של תקנות הקהל, זה השאלה מי יושב שם. אמרתי שבכל זאת, מעבר לתכנים, יש גם את השאלה מי יושב שם. הרמב״ם כותב שאין ממנים שררות על הציבור, אלא אם כן מישהו שראוי להיות דיין. ויותר מזה הרמב״ם כותב שאם מישהו ממנה דיין שאינו ארגון, זה כמציב אשרה, אבל לא רק, לא רק במובן העברייני. שהוא עבריין כי הוא כמו יציב אשרה, המינוי לא תקף. את המינוי לא תקף, אפילו עשו את זה. אין, אי אפשר למנות מינוי שאינו הגון. מה זה אינו הגון? רשע זה אינו הגון. ומה זה רשע? בנוסח ההלכתי רשע זה מישהו בעל עבירות. לא רשע במובן שהוא המוסרי, מה שאנחנו מבינים בדרך כלל היום. רשע זה מישהו עובר עבירות. רשע, רשע דחמאס, כל ההגדרות במסכת סנהדרין. ואז מתעוררות עוד ספקות, מתעוררים עוד ספקות אצל הפוסקים בהקשר שלנו היום. השאלה היא אם הציבור, האנשים ספציפיים שנמצאים במוסדות האלה ראויים לכהן שם. יכול להיות שאנשים מהסוג הזה, אפילו אם קיבלנו אותם על עצמנו, זה לא יועיל. כמו שהרמב"ם אומר, כשממנים דיין שהוא לא הגון, זה לא מועיל, אפילו בדיעבד, אפילו אם עשו את זה. כאן יש כמובן מקום לחלק בין מינוי לבין בחירה. למנות מישהו בעל כורחו של הציבור אי אפשר אם הוא לא הגון לזה. למשל, סנהדרין ממנה דיין באיזה עיר מסוימת. אז הדיין הזה לא נבחר על ידי תושבי העיר. הסנהדרין מינתה אותו מלמעלה. אי אפשר למנות דיין שהוא לא הגון, הורש גלותה. אבל אצלנו היום שהמינויים נעשים על ידי בחירות, זו בחירה, זה לא מינוי. בחירה יכול להיות שאפשר לבחור גם מישהו שהוא לא הגון וזה יתפוס. זה מחלוקות ראשונים שאני לא אכנס אליהם כאן. לדוגמה, אנחנו יודעים למשל לגבי שופטים, שזה המקור לכל הדברים האלה, מינוי דיינים, אז כתוב שם שאם קיבלו עליו, אם אני מקבל על עצמי דיין שהוא פסול, קרוב או פסול או רשע אפילו, אני יכול לעשות את זה, זה תקף, כמו כל חוזה ממוני שאנחנו שני אנשים עושים. זה חוזה שעשינו בינינו, הוא אומר שמה שהרשע הזה יגיד, אנחנו מתחייבים לקיים. בממון שלנו אנחנו יכולים לעשות כל חוזה שאנחנו רוצים. אז עכשיו יכול להיות, וזו שאלה גדולה, אני לא נכנס אליה כאן, יכול להיות שגם ציבור יכול לעשות את אותו דבר. ואז לא יקרה מינוי, שמינוי לא יכול לעשות בעל כוחות לציבור, אלא אם כן האיש ראוי, אלא זה נקרא בחירה, או קיבלנו על עצמנו את הסמכות של אותו מוסד או אותו אדם.
אבל שוב, איך אני בתור ציבור יכול
לחפות
על מישהו שלא בחר?
או, עכשיו מתעוררות השאלות, באמת, השאלה היא מי שלא בחר לגביו זה יהיה מינוי או לגביו זה יהיה בחירה. שאלה לא פשוטה. אני לא יודע גם איך לענות עליה בצורה ברורה, אבל פה אני אומר, אני נשאר כרגע בקווים הכלליים, אז נעצור כאן. טוב, לא יודע, אולי בפעם הבאה נמשיך, חשבתי לגמור את זה בפעם אחת, נראה עוד.